נדמה לי שהגענו אל החלק המדמה, או שאני הכוח המדמה, או שאני טועה. טוב, אז בואו נתחיל עוד פעם, החלק המדמה. אם כן, אנחנו עסוקים כאן באנטומיה, אפשר לקרוא לזה, של הנפש. ממה מורכבת הנפש? כפי שאמרנו גם, הביטוי מורכבת הנפש הוא לא ביטוי מדויק, שהרי הנפש היא אחת, אלא שפעולותיה חלוקות זו מזו. והחלק המדמה הוא הכוח. עכשיו, מה שאנחנו קוראים מדמה, מה שהרמב״ם מכנה מדמה, אצלנו מכונה דמיון וזיכרון. כן, או זה נכון, זיכרון ודמיון. אצל הרמב״ם זה כוח אחד. והחלק המדמה הוא הכוח. אשר, מה? אין סיבה עקרונית לעשות את זה כאחד ולא כשניים, הרי מדובר סך הכל על פעולות ולא על חלוקה מהותית. אבל לעניין מה שהרמב״ם רוצה להשיג מזה, זה מספיק. זאת אומרת, מה הרמב״ם רוצה להשיג? הוא רוצה שנדע מהו התחום של העבודה המוסרית. ולעניין מה שהרמב״ם רוצה, זה לא משנה אם אתה תחלק את זה לשניים או לא. בסדר? טוב. והחלק המדמה הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמה מקרבת החושים אשר השיגו. כלומר, אני חושב שדיברנו, למדנו את כל הפסקה, לא? כולה? כן. כולל מה, על חלוקת המחויב והנמנע והכל? לא, עד לשם. עד לשם. אבל לא, את זה לא למדנו. אז דיברנו. אז דיברנו. אז אנחנו כבר לא במדמה. סליחה, אנחנו בחלק המתעורר. והכוח, והחלק המתעורר, שהוא החלק הרביעי מחמשת חלקי הנפש, החלק המתעורר הוא חשוב. למה? הוא חשוב לענייננו. אנחנו עסוקים בנושא, איזה נושא? מהו הנושא של הספר? המוסר, נכון? מהו המוסר? מה? לא. תיקון המידות או רפואת הנפש. המוסר זה חוכמת הטוב והרע. בסדר? אנחנו עסוקים בחוכמת הטוב והרע. והאפשרות לדבר על טוב ורע זה רק אם אנחנו אנחנו צריכים לדעת איזה חלקים. סליחה, זה נכון. כדי לדבר על טוב ורע אני צריך להיות בן חורין, כלומר אני צריך להיות מסוגל לבחור בין הטוב לבין הרע. אם אני לא מסוגל לבחור בין הטוב לבין הרע, זה לא טוב ורע. כלומר, כל תפקוד שהוא אצלי תפקוד כפוי הכרחי, הוא לא נכנס בתחום המוסר, נכון? המוסר, דיינו טוב או רע, זה שייך לחלקים החופשיים של הנפש שלי. ואני מקדים את המאוחר, הוא מגלה לכם שהחלק המתעורר הוא מהחלקים החופשיים. עד כאן מובן? טוב. אז החלק המתעורר, מה שאנחנו קוראים בעברית של ימינו, הרגשות. החלק המתעורר זה הרגשות. הוא הכוח. עכשיו, בתחום הרגשות, שם עיקר העבודה המוסרית. כלומר, העבודה המוסרית זה העבודה של התיקון, תיקון המידות. אז צריך לדעת איפה המידות. המידות הן בחלק הרגשי, זאת אומרת, הרגשות המתעורר. הוא הכוח אשר בו ישתוקק ויחשוף האדם לדבר אחד, או ימאסהו. יש דבר שאני משתוקק אליו, יש דבר שאני מואס בו. ומזה הכוח יבוא אל פעולות. בקשת דבר, כלומר, לצאת למסע חיפוש אחרי הדבר, והבריחה ממנו. מה? אתה שואל אם רגשות ודחפים זה אותו הדבר, כי אתה מבין את זה אחרת ממני. לפני שאני אענה לך, פרש נא בבקשה, איך אתה מבין אחרת ממני? מה אתה מתכוון?
רגשות זה תחום של אהבה, שנאה וכדומה. ודחפים,
זה כאילו
משהו
שמניע,
גם לעשות עוד משהו מעבר
לכם. טוב, אז אני מציע, לפני שנענה על השאלה שלך, נקרא את כל הפסקה, ואז נדע אם עדיין יש מקום לשאלה. אז אני חוזר עוד פעם. והחלק המתעורר הוא הכוח אשר בו ישתוקק ויחשוף האדם לדבר אחד או ימאסהו. ומזה הכוח יבוא אל פעולות בקשת דבר והבריחה ממנו. ובחירת דבר אחד, או יתרחק ממנו. כעס. מה זה כעס? והרצון. מה זה רצון? אה? מה זה רצון? הפך הכעס, נכון? כלומר, יש לרצות, לפייס מישהו, בלשון רצון. זה לא רצון במובן של אני רוצה משהו, I want, I will, וכו'. רצייה, מה שנקרא. זה לא מה שהרמב"ם מתכוון פה במילה רצון. מדוע אני מדגיש את זה? בגלל שרבים טעו בזה. חשבו שכשהרמב"ם כותב כאן רצון, הוא מתכוון לרצון. לא, כשהרמב"ם כותב רצון, הוא מתכוון לריצוי, לפיוס. הוא לא כתב רצון, הוא כתב מילה ערבית שאינני יודע מהי. בסדר? אבל המתרגם, רבי שמואל בן טיבון, כתב רצון. הוא התכוון במובן של פיוס. כן? כמו שרשי כותב, כל לשון רצון שבמקרא, אפישמינט בלעז. נכון? רשי כותב את זה או לא? כותב. כן? כל לשון, רצון שבמקרא, אפישמינט בלעז. מה? אפישמינט זה מילה צרפתית שצריך להגיד אותה אפזמן. באנגלית היא הפכה למילה אפיזמנט. כן? לשון, מה? לשון פיס, שלום, להשלים. כן? לרצונו לחפר עליו. מה זה לרצונו? כדי שיהיה רצוי, כדי שיהיה פייס. בסדר? אז, והכעס והרצון, והפחד והגבורה, והאכזריות והרחמנות, והאהבה והשנאה, והרבה מאלו המקרים הנפשיים. אז בואו נראה מה יש ברשימה של הרמב״ם. השתוקקות או מאיסה, שמתוך כך יש בקשת דבר והבריחה ממנו, או בחירת דבר או התרחק ממנו, או כעס ורצון, או פחד וגבורה, או אכזריות ורחמנות, או אהבה ושנאה וכדומה. זאת רשימת הפעולות של הכוח המתעורר. עכשיו אני חוזר את שאלתו של ידידנו חיים, שאתה שואל האם זה דחפים או רגשות. הכל ביחד, שם את הכל ביחד, גם דחפים, גם רגשות, הכל. זה בתחום האמוציונלי, בסדר? האמוציות יכול להיות בכל מיני כיוונים. גם השנאה היא אמוציה, גם האדישות היא אמוציה וכו'. כן? כל זה שייך לתחום של המתעורר. ברור? פשוט. מה אתה רוצה?
העוז זה גבורה?
מה?
העוז זה גבורה?
האם העוז זה גבורה?
כי פה כתוב אצלי העוז והרב אמר גבורה.
אצלך כתוב העוז, באיזה תרגום?
מה הכוונה? בספר?
תראה לי. אם אפשר, אתה יכול להרים את זה בבקשה? לא, זה מרחוק, כן. זה תרגום הרב שילת.
כן.
ואני קראתי בתרגום הרבי שמואל בן טיבון.
עצב להכין, להודיע.
לא, כולם יודעים שבשיעור הזה אני מלמד, לפחות הספר שאני משתמש בו, זה התרגום של רבי שמואל בן טיבון. יש תרגומים אחרים. יש גם התרגום של הרב קפה. מה? עכשיו, מדוע אני משתמש בתרגום של רבי שמואל בן טיבון? זאת שאלה טובה, לא? תרגום עתיק. משום שאף על פי שהוא לא העברית שלנו, אבל דרך התרגומים האלה הוכנסו לשפה העברית של ימי הביניים הרבה מאוד מונחים חשיבתיים שהם מקצועיים, והם אחר כך המונחים האלה התגלגלו בכל הספרות היהודית, ספרות האמונה מה שנקרא, במשך הדורות. אז כשאנחנו לומדים את זה בתרגום של אבן טיבון, זה עוזר לנו אחר כך בשאר הספרים שאנחנו נקרא להבין על מה מדובר. זה מובן? זה הסיבה. אני לא בא עכשיו להכריע איזה מן התרגומים הוא הטוב יותר, אני רק מסביר מה הסיבה שאני משתמש בתרגום
הזה. יש שינויים מהותיים?
מה? שינויים מהותיים לא נראה לי שיש. יכול להיות פה ושם, זה הזאת. כן, בבקשה.
האם זה
רק מוסרי
כשאדם מנסה לשלוט בכוחות המתקרבים שלו על ידי כימיקלים פסיכיאטריים?
האם זה שהאדם, נגיד, שולט על הכוחות שלו על ידי תרופות, כימיקלים, פסיכיאטריים וכדומה, האם זה בתחום המוסר? בוודאי. מדוע? משום שההחלטה שלו, אם לקחת את התרופה או שלא לקחת את התרופה, היא החלטה מוסרית, כיוון שהיא רצונית. היא בתחום המוסר, כיוון שזו שאלה רצונית.
לא שאלתי אם זה בתחום המוסר, שאלתי אם זה אקט מוסרי. האם שאדם
המילה מוסרי, אני מבין שאתה משתמש בה באופן אחר ממני. אתה מזהה את המילה מוסרי עם המילה טוב. ואני, כשאני אומר מוסרי, אני אומר כל פעולה ששייכת לתחום הטוב והרע. בסדר? אז לכן, אני טוען שנטילת התרופה היא דבר מוסרי. אתה שואל אם הוא טוב או רע, זה שאלה בפני עצמה. זה תלוי לפי מצבו של האדם, וכדומה. טוב. אוכלי, זה הכוח. עכשיו, כמו שדיברנו לפני כן על הכלים של החושים, שהכוח של הכלי של הראות זה העין, והכלי של השמע זה האוזן, וכדומה. מהם הכלים של הכוח המתעורר? אומר הרמב״ם, וכלי זה הכוח, כל עברי הגוף. כל הגוף כולו הוא שמש, הוא כלי שבו משתמש הכוח המתעורר. ככוח היד הלקיחת דבר ונגיעתו. וכוח הרגל על ההליכה, וכוח העין על הראות, וכוח הלב להתגבר או לראות בעת הפחד. וכן, שאר עברי הגוף, הנראים והנסתרים, הם וכוחותיהם, כולם כלים לזה הכוח המתעורר. שאלה טכנית שמתעוררת, הוא אמר כאן כוח העין על הראות. לפני כן למדנו שהראות זה מחמשת החושים, לא מכוחות המתעורר. אלא כן, הראייה המכוונת. הראייה המכוונת היא שייכת למתעורר. עצם היכולת לראות זה שייך לחושים. אתם רואים עד כמה שהדברים דקים הם בהגדרותיהם, בהבחנות. כן, בבקשה.
זה לא שהכוח המרכזי הוא הלב, וכל השאר פעולות יוצאות מהתחושה הרגשית שיש לאדם. כאילו כאן הרמב״ם כאילו מביא את הלב כדרך אגב. זה מוזר.
הלב שהרמב״ם מדבר עליו כאן בגבורה ופחד, איננו הלב בתור מרכז הרגשות, אלא הלב בתור הכוח של הגבורה והפחד.
רק הגבורה והפחד, לא אבל בשנאה.
אז אני מה שנסביר לך, המילה לב היא מילה משותפת, יש לה הרבה מאוד משמעויות. יש בפירוש ספר יצירה לרב סעדיה גאון מביא 32 פרשנויות למילה לב. אז אחת מהמשמעויות זה הכוח שמתגבר או ירא. זה הכינוי שלו, של הכוח הזה. אתה מכנה לב, אתה נותן את הכינוי לב לכוח הכללי, המרכז של הרגשות. אבל זה לא לזה שהתכוון הרמב״ם כאן.
איפה
אהבה ושנאה? בכוח המתעורר, שאפשר גם לקרות לו לב אם אתה רוצה. זה עניין סמנטי. תהיתי? טוב, אוקיי. אז אם כן, גמרנו עם החלק הרביעי. מה נשאר לנו? חלק? חמישי. מכמה סיבות. א', בגלל שהוא האחרון שנשאר. ב', בגלל שאם זה אחרי ארבע, אז זה חמש. שתי סיבות, למה זה החלק החמישי. והחלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל. כלומר, הוא קונה, כלומר, יש לו דעת. הוא משכיל, משכיל, הוא יודע שזה כך. ובו תהיה ההסתכלות. מה זה ההסתכלות? שהוא קונה יותר ידיעות. אני קורא במהדורה של הוצאת שי למורה, כתוב שזה נוסח המבוסס על תרגומו של אבן תיבון, ותרגומו של הרב קפר, וזה ממש שונה מהנוסח שאתם קוראים. זה נכון, המהדורה של שי למורה עשתה עבודה, הייתי אומר, של פופולריזציה. כלומר, הם רוצים שהספר יהיה נגיש לקורא המודרני, שאיננו שואל את עצמו יותר מדי שאלות מקצועיות, והוא רוצה לקרוא את זה בשטף. אז הם קצת ככה עיקמו וגיהצו ושאיפו את הנוסח. בסדר. אבל זה, תראה, תדע לך שנוסח שי למורה הוא פרפרזה בעיקר. זה לא ממש דברי הרמב״ם. ואנחנו, יש לנו ג'וק בשיעור הזה שאנחנו משתדלים לדייק. כלומר, זה נטייה מדעית, אולי מוגזמת, אולי אין צורך בה, אבל ככה זה, ככה אני. טוב, והחלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל ובו תהיה ההסתכלות ובו יקנה. הייתי מכיר שאלה מורה זה פירוש, לא תרגום, פירוש. פרפרזה זה משפט מורחב כדי להסביר משפט קצר. למשל, יש משפט קצר, הילד הלך לבית הספר. פרפרזה, הבן של ההורים שלו, שהוא עדיין בגיל קטן וזקוק להתלמד, השתמש ברגליו כדי להוביל את גופו ובעקבות כך גם את נפשו אל, אל המוסד שבו לומדים ידיעות הנצרכות להתקדמות בחיים. ברור? זה נקרא פרפרזה של המשפט הראשון. הילד הלך לבית הספר. כן, פרה זה מסביב, פרזה משפט, מסביב למשפט. אוקיי. טוב, והחלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם. אגב, השתמשתי במילה הזאת אתמול, לכן לא חשבתי לחזור להשתמש בה, להסביר אותה היום. כי אתמול היה מישהו שהביא פה מהדורה של ספר הכוזרי של הרב גניזי, הכוזרי המפורש, ששם מצד אחד, בעמוד אחד יש התרגום של אבן תיבון, ומצד שני תרגום כאילו בעברית מודרנית שהוא גם כן פרפרזה. ואמרתי אתמול שזה פרפרזה. כן, לא נורא, אתה לא חייב להיות בכל השיעורים. אה? אתה צודק, אתה צודק. טוב, אגב, מה קורה פה עם המזגן שכנראה רק מחמם או משהו כזה? יש, על איזה טמפרטורה?
22.
זה בסדר 22? אז למה זה ככה? למה חם פה? טוב, לא יודע. טוב, והחלק השכלי, אז אם כן אני שוב חוזר, הוא הכוח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל ובו תהיה ההסתכלות ובו יקנה החוכמות. החוכמות הכוונה החוכמות העיוניות, ובו יבדיל בין המגונה והנאה מן הפעולות. קוראים לזה בעברית שיפוט. ואלו הפעולות, כלומר החלק השכלי יש לו פעולות שונות, מהן מעשי ומהן עיוני. כלומר השכל מתחלק לשני חלקים, חלק מעשי, זאת אומרת פרקטי, עוסק בדברים פרקטיים מעשיים, ממעיוני עוסק בתיאוריות, בדברים מופשטים. בסדר? זה שני כישרונות בנפש. למשל, בתחום בית המדרש, יש אדם שעוסק בהלכה, אז הוא עוסק בשכל המעשי. ויש אדם שעוסק בסתרי תורה, אז הוא עוסק בחלק העיוני. כן? זה שני כישרונות שונים בנפש. ואפילו במידה מסוימת מנוגדים זה לזה. והמעשי, עכשיו החלק המעשי הוא בעצמו מתחלק לשניים, ממנו מלאכת מחשבת וממנו מחשבי. כלומר החלק המעשי אנחנו, מה אתה רוצה?
אני לא יכול לומר שאני
נגד
שני כישרונות
שונים ואפילו מנוגדים זה לזה. אתה שואל מדוע, מה המשמעות של שני כישרונות שונים ומנוגדים זה לזה? הרב קוק בספר אורות הקודש חלק א' מסביר שהחלק נגיד הכישרון הנדרש בשביל ללמוד את תורת הנגלה, את ההלכות, הוא כישרון סינתטי, בסדר, אנליטי, כלומר מנתח. אני צריך לעשות הפרדה, לכן גם הזוהר מכנה את זה בשם עץ הדעת טוב ורע, הדעת איפה הגבול בין הטוב לבין הרע. בעצם כל השולחן ערוך כולו זה סיור בקו הגבול בין הטוב לבין הרע, נכון? עד כאן זה טוב, מכאן ואילך זה רע. זה העבודה של תורת הנגלה. תורת הנסתר היא עושה בדיוק את ההפך, היא סינתטית, היא רואה את התמונה הכוללת, את המשמעות של הכל. אז קשה מאוד להיות בבת אחת גם אנליטי וגם סינתטי, גם כישרון של הלכה גם של אגדה. מובן? טוב, האם המתעורר הוא כעין העיד במשנתו של זיגמונד פרויד? לא, ודאי שלא. העיד, כלומר האני, במשנתו של זיגמונד פרויד, זה כללות הנפש. אם אנחנו נעשה הקבלות עם הרמב״ם. מה?
יש
לך חלק
עיוני.
כן.
אם הוא לא מביא לידי מעשי,
שלא? אתה שואל ככה. החלק העיוני, אם הוא לא מביא לידי מעשה, בשביל מה הוא טוב? תשובה. אין דבר יותר מעשי מאשר השאלה מה לחשוב. כלומר, מה יותר חשוב, שאני יודע מה לחשוב או מה לעשות? אבל נגיד, אני צריך לתת עכשיו שיפוט, ודאי שצריך גם לחשוב וגם לעשות. אבל מה יותר חשוב? שאני אחשוב נכון או שאני אעשה נכון? לחשוב נכון, זהו. לכן שאלת, מה יעשה העיוני אם אין לו השלכה מעשית? יש לו השלכה סופר מעשית, הוא קובע מי אני.
הרב אמר לי, כבר שיש חלוקה בין זה לזה.
ודאי שיש חלוקה בין זה לזה. כן, למשל, העיסוק בהצפייה במרכבה, כן, שמובד בחז"ל, כעסק אצילי, זה לא דבר שיש לו דווקא השלכה מעשית. אולי יש לו השלכה מעשית לטווח ארוך מאוד, אבל בשלב ראשוני לא, זה עצם דעת אלוהים. זה כמו שתשאל, אם אנשים אוהבים אחד את השני, אבל הם לא עושים מהאהבה הזאת כלום, מה המשמעות של האהבה? תשובה, האהבה יש לה משמעות מצד עצמה.
זה מעשי, היא המעשה, נכון?
כלומר, זה אפשר להגיד, זה מעשי במובן המורחב של המילה. זאת אומרת, זה הדבר. זה כמו שאמר הבעל שם טוב, איפה שנמצאת מחשבתו של האדם, שם הוא האדם. אפילו יותר מזה. הרי יש הבחנה בהלכות בין שוגג למזיד, נכון? מה ההבדל בין שוגג למזיד? המחשבה שלו. כן.
אני
חוזר
את
הלבית
המדרש.
כן.
הרב הגדיר את פוסק ההלכות כמעשי.
כן. פוסק ההלכות הוא עוסק בתחום המעשי של השכלי. השכלי מעשי, כלומר, חלק של השכל ששואל מה עושים. בסדר? הרי אנחנו כאן בחלק החמישי שהוא השכלי. בסדר? עכשיו, החלק המעשי, אומר הרמב״ם, גם הוא בעצמו מתחלק לשניים, שהם מלאכת מחשבת ומחשבית. אז אם כן, כמה חלקים עכשיו אנחנו צריכים להסביר? אנחנו צריכים להסביר מה זה העיוני, צריכים להסביר מה זה החלק מלאכת מחשבת שבמעשי, ומה זה החלק מחשבי שבמעשי. עד כאן ברור? טוב, עכשיו אנחנו נכנסים לפרטים. והעיוני, עכשיו הוא מתחיל, הוא חוזר אחורה, רמב״ם. כן? זה קצת מבלבל את הקורא, אם לא שמים לב מהו הסדר שהרמב״ם מדבר. והעיוני, אשר בו ידע האדם הנמצאות שאינן משתנות, כפי מה שאין עליו, והן אשר יקראו חוכמות סתם. מובן? יש חוכמה לדעת את הדברים הנצחיים. מה זה נמצאות שאינן משתנות? הדברים הנצחיים. המלאכים, הנשמות, הגלגלים, הקדוש ברוך הוא. כל אלה שייכים לתחום שהיוונים קראו לו מטאפיזיקה, מה שמעבר לטבעי. בסדר? לא, סתם במובן, כשאומרים סתם את המילה חוכמה, בלי להגיד חוכמת הנגרות או חוכמת הרפואה, אלא אומרים חוכמה סתם, בלי להוסיף לזה מילה, מתכוונים לחוכמות האלה. בסדר? לא מצד סתום. בסדר? עכשיו, זאת אומרת, אז אני שוב חוזר. העיוני אשר בו ידע האדם הנמצאות שאינן משתנות כפי מה שהן עליו, והן אשר יקראו חוכמות סתם. עד כאן ברור? ומלאכת מחשבת. עכשיו אנחנו חוזרים לשני החלקים של החלק המעשי של השכלי. הוא הכוח אשר בו ילמד המלאכות. כן, הגרות, ועבודת האדמה, והרפואות, והמלאכות. כל הדברים האלה הם דברים מעשיים שאני זקוק לחוכמה כדי לעשות אותם. מלאכת מחשבת. והמחשבי, מה זה מחשבי? הוא הכוח אשר בו יסתכל האדם בדבר אשר ירצה לעשותו, אם אפשר לעשותו עם לב, אם אפשר לעשותו איך צריך שיעשה. איך קוראים לזה? תכנון. יפה מאוד. כלומר, מה שהרמב״ם כאן קורא מחשבי, אנחנו בעברית מודרנית קוראים לזה תכנון. כוח התכנון. ברור? טוב.
אבל מה זה הפקדה מלאכותית? כי בסופו של דבר, גם מי שעובד מהדרות,
אתה צודק שכל החלוקות האלה הן די מלאכותיות. אז מה?
אז מה זה מקדם אותם?
זה מה זה מקדם אותם?
אמרנו קודם
שזה נועד. מה התועלת של הדבר הזה? התועלת של הדבר הזה, אנחנו נגיע אליה בפרק החמישי. בפרק החמישי נדע מדוע הרמב״ם חילק כך. בסדר? טוב. הקשה.
גם בתחום ההלכה של החול.
לגבי המדמה, מדוע הוא לא חילק, זה אנחנו כבר נדע בפרק השני. אבל לגבי החמישי, נדע כבר בחלק בפרק החמישי. ומדוע המתעורר מנוסח כפי שהוא מנוסח, זה כבר נדע בפרק השלישי והרביעי. כן.
בתחום ההלכה יש הלכות קבועות שלא משתנות.
אה?
בתחום ההלכה יש הלכות קבועות שלא משתנות.
יש בהלכה הלכות קבועות ולא משתנות, נכון. אבל זה לא נמצאות שאינן משתנות. למשל, אסור לחלל שבת, זה הלכה קבועה. כן, אבל השבת נוגעת בדבר משתנה, שזה הזמן. נכון? עכשיו לא שבת, מותר לעשות דברים שבשבת אסור לעשות אותם. אז זה דברים משתנים.
רצח שאסור לרצוח תמיד.
אסור לרצוח תמיד, נכון. אבל הרצח זה שייך לתחום העולם המשתנה. דהיינו בעלי חיים. כלומר בני אדם.
כל מה ששייך לעולם,
כל מה ששייך לעולם המשתנה. למשל, באדם יש חלק שאי אפשר לרצוח אותו, זה הנשמה. אז הוא לא שייך לתחום ההלכות האלה. אסור לרצוח נשמות, זה תמיד, וזה באמת קשור להלכה, לתחום העיוני. אבל זה גם לא כל כך משמעותי, כי אי אפשר לרצוח נשמות, למשל. כן, בבקשה.
חוקי ניוטון,
אהה. אז זהו, אז השאלה היא, לכאורה זה שייך לתחום העיוני המופשט. למרות שבימי הרמב״ם חילקו בין שני סוגי פיזיקה. יש פיזיקה של התחום הנצחי, דהיינו של הגלגלים והשכלים העליונים, והאמינו שהפיזיקה של העולם שמתחת גלגלי הירח היא פיזיקה אחרת. כמו שעד לפני 100 שנה חשבו שיש הבדל בין הכימיה האורגנית לכימיה הלא אורגנית, למשל. אז בזה באמת ההגדרות קצת השתנה. אוקיי? טוב. זה שיעור מה שצריך שניקח מניין הנפש הנה. הנה, הרם אומר, כל מה שהסברתי לך עד עכשיו, באמת זה לא עובד המסגן הזה, משהו, הוא בכלל לא עובד, אני חושב. לחצת שם, אתה בטוח? טוב, מה נעשה? טוב, על כל פנים, אם כן למדנו על חמשת חלקי הנפש, ממה הם מורכבים, מה הן הפעולות שלהם. כל מה שלמדנו עד עכשיו זה חלק אחד. ויש חלק שני. ודע, שזאת הנפש האחת, אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, שהם, הזן, המרגיש, המדמה, המתעורר והשכלי, היא כל כולה, כל החמישה חלקים האלה, היא כחומר. והשכל לצורה. כלומר, יש חלק נוסף שהוא צורה לנפש. יוצא שכמה חלקים יש, כמה נפשות יש לאדם לפי זה? שתיים. יש הנפש הזאת שדיברנו עליה עד עכשיו, אשר סיפרנו לך את כוחותיה וחלקיה, שהם חמש פונקציות שונות, של נפש אחת. זה כל זה חומר. אבל יש חלק נוסף שהוא השכל, שהוא לצורה. אנחנו רגילים בהשפעת הקבלה לזהות את זה עם הנשמה. זה לא בדיוק אותו דבר אצל הרמב״ם. אבל אפשר לומר, כן, בבקשה.
יש חלוקה בין נפש חומר לנפש צורה.
כן.
הייתי רוצה לדעת מה זה המילה הזאת נפש.
אם יש חלוקה בין נפש חומר ונפש צורה, היית רוצה לדעת מה זה מה פירוש המילה נפש. למה אתה תולה את רצונך לדעת את פירוש המילה נפש בזה שיש שתי נפשות? כלומר, נגיד שלא לא היו שני חלקים, לא היית שואל מה זה נפש?
זה היה יותר ברור לי, משהו יותר מוגדר.
מה יותר מוגדר? כלומר, וכי, רם, כשאנחנו משתמשים במילה והמשמעות של המילה איננה ברורה, כן? אז זה לא משנה האם אתה מחלק לכמה נפשות או נפש אחת. לא משנה. השאלה מה פירוש המילה נפש היא תמיד נשארת, נכון? לכן אני חולק על זה שאתה אומר שהשאלה שלך תלויה בנתון שאמרתי עכשיו. עכשיו, נפש זאת מילה משותפת להרבה דברים. יש הרבה דברים שנקראים נפש. אנחנו נוכל להגיד באופן מאוד מאוד כללי, נפש כוח חיים. אבל אם אתה מדבר על נפש האדם, זה החלק שבי שאומר אני. משום להינפש, מה שנח בקרבי. כאילו שמשהו מונח, כלומר נשמת חיים, כן, כתוב, איך כתוב בפסוק? ואיפר בפיו, נשמת חיים, אז נשימה זה דבר שזז, נכון? אבל אחר כך, ואי האדם לנפש חיה. זאת אומרת, הרוח הזאת, הנשימה הזאת, כאילו נעצרה. ברגע שהיא נעצרה, היא התנפשה. שבת והיא נפש. בסדר? כן, בבקשה, אדוני.
מה שהרמב״ם פה רוצה להסביר לכאורה זה שבעצם כל הנפש הזאת זה בעצם איזשהו משהו שבעצם אתה קובע את הוא יהיה.
אני עוד לא הסברתי מה זה חומר בצורה, רק רגע. יש פה שאלה. בהמשך לדברי יוסף, חיים שיחיה.
אמן.
עמים המלאים בתרבות גבוהה, אולם מעשי אדם הוא רצחני. אם כן, מה חשוב העיוני והרצון? זאת לא השאלה של חכם יוסף חיים, זאת השאלה של חיים. חיים מימון, מישהו אחר. האם לא חשוב יותר החלק המעשי? כל התורה על רגל אחת, אל תעס לחברך מה ששנו עליך. טוב, בסדר. זה נכון שאם המעשים אינם מתוקנים, אז הרוח מקולקלת. אבל השאלה היא מה המטרה בסוף? שאלה רצינית מאוד. לא פשוטה בכלל. אבל אם אנחנו לומדים כאן את דעת הרמב״ם, לפי הרמב״ם, המטרה של האדם היא ההשגה. דעת השם, כן. שלמה, כי אם בעזות יתהלל המתהלל אסכל וידוע אותי. אז מה משמעות העולם המעשי? זה שאלה חשובה ונכבדה שנעסוק בה בפרק 50. בסדר? בנדר. עוד מעט, קצת סבלנות. אם נספיק, אולי עוד היום נגיע לפרק 50. אולי. כן? מה רצית? רצה להגיד משהו, לא? לא. אז אם ככה אתה נותן לנו את הסיכוי להגיע לפרק 50. טוב, אז אם כן אני חוזר פה לדברי הרמב״ם. ודע שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה היא כחומר והשכל לצורה. מה זה חומר וצורה? זה מושגים עתיקים שפחות או יותר מקורם באריסטו. החומר, הייתי אומר בעברית מודרנית, תשתית, סובסטרט, מה שמקבל. כן? זה משהו לא מוגדר בעצם החומר. החומר מוגדר אצל אריסטו כמה שמעוטד לקבלת הצורה. ואילו הצורה, זה מה שעושה את הדבר למה שהוא. למשל, יש לי חתיכת ברזל. מה זה? זה חתיכת ברזל. ברגע שחידדתי אותו, חידדתי אותה, יש לי סכין. החידוד הפך את הברזל לסכין. יוצא לפי זה שהחידוד הוא צורת הסכין, כי למעלה זה לא סכין. מובן? לא, אז זה שזה מחודד. זה שזה מחודד, הצורה הזאת, שדבר יכול להיות מחודד, זה מה שעושה את זה לסכין. כי הרי, יש סכינים מפלסטיק, ויש סכינים מאבן, ויש סכינים ממתכת. הצד השווה שבהם, שכולם מחודדים. כי אם הם לא מחודדים, זה לא סכינים. מה שאין כן, החומר הוא משני לדבר. מובן? מה לא? עובדה שאני יכול, זה גם סכין אם זה מפלסטיק, וגם אם סכין אם זה מאבן. הסכין היא תרכובת, היא הרכבה של חומר וצורה גם יחד. הסכין המציאותית. אותו דבר, לגבי היסודות, אש, מים, רוח ואפר. המים זה הרכבה של שני דברים, של צורת המים עם החומר היולי. חומר היולי, הכוונה חומר ללא צורה. אין לו גבול, אין לו הגדרה. מגיע צורת המים, ואז היא הופכת את החומר לגוף הנקרא לפנינו מים. היסוד מים. מובן? מה לא? מה לא מובן? אני לא יודע.
סליחה,
אבל... עכשיו אתה בינתיים פתחת את הפה, אז אל תעטרי. כן.
כן, מה לא אומר? לא מתחדל.
עכשיו אני
אנסה עוד פעם להסביר
לאנשים קשים כמוני. נגיד ככה. מה זה קוף? זה בעל חיים שאוהב בוטנים, שעושה כל מיני תנועות משונות, מקפץ בהרים. מקפץ בעצים. בסדר? עכשיו, אם יצא לנו יצור חי, אבל שלא אוהב בוטנים, לא עושה כל מיני פרצופים, ולא מטפס ב, ב, בעצים. זה יהיה קוף?
לא,
לא, זה לא קוף. זה כבר משהו אחר. זאת אומרת, יש משהו שמגדיר את הבעל חיים הזה כקוף, ולא כמשהו אחר.
זה
עצורה? עכשיו, האם אהבת הבוטנים? נראה לי שלא. אבל הקיפוץ, הקיפוץ בעצים יכול להיות שהוא מהותי יותר לקוף, ולכן נקרא לזה צורת הקוף. אותו דבר, מה עושה את האדם לאדם ולא לבעל חיים? הרי יש לנו הרבה פונקציות שהן בדיוק כמו של הבעל חיים. אז במה אנחנו נבדלים מבעלי חיים? בשכל. נאמר, נלך על השכל בשלב הזה. יוצא לפי זה שהשכל הוא צורת האדם. כלומר, זה מה שעושה את הקוף המפותח הזה למשהו חדש.
בעצם התורה הזאת, בעברית זה זיהוי ושיוך, מה שנקרא לזהות ולשייך?
ספציפיות, ייחודיות, זה נקרא צורה. בסדר? יופי, נפלא. עכשיו, אם כך, החומר, או הגולם, אם תרצו לקרוא לזה כך, זה דבר שמצד עצמו אין לו משמעות עד שתחול בו הצורה. מה שאומר הרמב״ם, עכשיו תראו, זה מאוד קשה מה שאומר כאן. הוא אומר שכל הנפש שדיברנו עליה עד עכשיו, דהיינו, הזן, המרגיש, המדמה, המתעורר והשכלי, כל זה ביחד, אין לזה שום משמעות, כל זמן שלא חל בזה הצורה, דהיינו השכל. מובן? כלומר, יש, אנחנו בעצם רק תשתית למשהו שצריך לחול בנו. כל זמן שהמשהו הזה לא חל בנו, שזאת הדעת האמיתית, אנחנו בעצם מחוסרי משמעות. כן. לא הבנת מה ההבדל בין החלק השכלי לשכל. אני לא מבין איך אפשר לא להבין, הרי זה ממש שני דברים שונים לחלוטין. החלק השכלי, לפי מה שאמר לנו הרמב״ם, זה הכישרון, שעל ידו אני אקנה דעת. נכון? אז יש יצור שלא יודע שום דבר, אבל יש לו כוח השכלי. יש לו כישרון, יש לו יכולת, פוטנציאל קוראים לזה בעברית. ככה קוראים לזה בכל אספות ההורים, יש לכם בן, יש לבן שלכם פוטנציאל אדיר. כן, עכשיו, יש המצב שבו האדם הגיע אל אותה הדעת. עכשיו הוא מלא חוכמה, הוא מתפוצץ מרוב חוכמה. זה השכל חל בו. הוצא אל הפועל, הוצא אל הפועל היכולת שלו להשכיל. בסדר? אז זה שני דברים שונים, זה השכלי וזה השכל. אתם יש קצת שכל? לא. תינוק שנולד אין לו שכל בכלל. בגיל אפס, אחרי כמה שניות, כבר מתחיל, הייתי אומר, ברגע שהוא יוצא, מתחיל ללמוד משהו. כן, נכון. טיפה, כן. טיפה. השאלה היא, מה כמות הטיפות הנדרשות כדי שזה יהיה בעל משמעות או לא? רואים כאן שלפי הרמב״ם, יש איזה סוג של מסה קריטית. יש מינימום של דעת שאתה זקוק לו, על מנת שחייך יהיו בעלי משמעות. פחות מזה, חסר משמעות. כן?
זה בין החלק האחרון,
החלק
החמישי של הנפש.
החלק החמישי של הנפש קוראים לו שכלי.
כן, זה בין השכל,
כן.
זה לא רק בכוח ובפועל?
לא בכוח ובפועל, אלא בכוח הוא ופועל, נגיש בפה, כן, בסדר. בכוח ובפועל, אתה צודק. אכן כדבריך, כן, כן.
המשחק שלנו...
רק שפה צריך להבין משהו. על ידי הפעולה, כלומר, כדי שהשכל יחול בנפש, אנחנו זקוקים לא רק לחלק השכלי, אלא לכל ארבעת החלקים הנוספים גם כן. כלומר, אני זקוק לזה שהזן יהיה תקין, המרגיש, המדמה והמתעורר תקינים, וגם השכלי תקין, ואז השכל יחול. כי הרי נפש האדם היא אחת, כפי שלמדנו. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, אני אטפל בשכלי בלבד כדי שיחול השכל, כי אז זה לא יחול. לפי ההערה הקודמת, שאם האדם איננו מוסרי במעשיו, איננו מתנהג טוב, איננו מתנהג טוב במעשיו ובמידותיו, אז השכל לא יחול, למרות שהוא עם כישרון אינטלקטואלי אדיר. בסדר? כן, בבקשה, אבישי. האם הצורה זה רצון? בשום פנים ואופן לא. לא, הצורה, לפי מה שהוא אומר, זה עצם העובדה שאני מלא בדעת. יש פה שאלה גדולה שאתה שואל, באופן סמוי. איפה הרצון בין כוחות הנפש? איפה הוא? כן? הרמב״ם דיבר איתנו על הזן, זה לא רצון. מרגיש, זה לא רצון. מדמה, זה לא רצון. מתעורר, זה לא רצון. שכלי, זה לא רצון. והשכל, זה לא רצון. אז איפה הרצון? שאלה חשובה שתשובתה תינתן רק בפרק השני. לא בחלק הראשון, לא בפרק הראשון. מה אתה אומר? למה אי אפשר להגיד שהמתעורר הוא רצון? כי מה שהמתעורר מתאר כאן זה רגשות. רגשות שיש בהם חשקים. אפשר לקרוא לזה חשק. חשק זה מילה קרובה לרצון. אבל אני מבדל. זה הרצון בפועל. כלומר, למשל, אני החלטתי, אני יודע, ללכת לצבא. זה רצון. עכשיו, הדבר הזה מחייב אותי לרצות אימונים, חופשות, כישרונות וכדומה. כל הדברים האלה הם פעולות יוצאות מן הרצון הקודם. אז מה שאתה יכול לקרוא לזה רצון אם אתה מדבר על הפעולות, הנגזרות. אבל אם אתה מדבר על הרצון, דהיינו כוח הבחירה או כוח ההחלטה, זה לא פה. מובן? כלומר, לפי זה אני יכול לקרוא לזה רצון עליון ורצון תחתון. הרצון העליון לכאורה הוא בכלל לא נידון פה. הרצון התחתון נידון פה.
כן.
כי השכל מחליט, זה לא נכון. השכל ממש לא מחליט. השכל הוא אחד הנתונים, כי אפשר להחליט דברים בניגוד לשכל. כלומר, אני יכול להגיד, השכל אומר כך, אבל אני מחליט הפוך. יש דברים כאלה? יש אפילו חסידויות כאלה שאומרות זרוק את השכל, נכון? זאת אומרת שהשכל זה דבר אחד, שהרבה בני אדם מתחשבים בו בהחלטותיהם, אבל הוא לא הגורם המוחלט, היחיד. נכון? בדיוק כמו שאם אני מחליט האם לקחת מאכל פלוני או שלא לקחת אותו, אני אתחשב במצב הזן שלי. האם זה טוב לגוף שלי, לא טוב לגוף שלי. אבל אני יכול גם להחליט לעשות דבר שהוא רע לגוף שלי.
זה הרגש, אז אני תורר.
לא, זה החלטה. לא, אני יכול ללכת, אני יכול להחליט לפעול לפי הרגשות והדחפים שלי, ואני יכול להחליט לפעול בניגוד להם. גם זה אני יכול לעשות, נכון? זאת אומרת שהכוח המחליט, שהוא חופשי מאוד, לא נידון בחלק הראשון של 8 פרקים. ואז יש לנו שאלה, איפה הוא? התשובה לזה נקבל רק בפרק שני. כן, בבקשה.
האם כשאני לומד את כל המונחים האלה של הרמב״ם, אני פוגם ביכולות שלי לנתח את הנפש או ללמוד לתוך הנפש של פי הקבלה?
האם כשאתה לומד את שיטת הרמב״ם זה מונע ממך ללמוד שיטות אחרות ולהבין אותן? זה מה שאתה שאלת עכשיו.
Yeah.
אני שואל, האם כשאתה לומד, למשל, אני יודע, אתה קורא את שירי ביאליק, זה מפריע לך ללמוד את שירי רבי שלמה בן גבירול?
אם אני לומד מה זה אוויר...
אם אתה לומד מה זה אוויר במשנת הרמב״ם, זה לא אומר שזה ימנע ממך ללמוד מה זה אוויר במשנת המקובלים, למשל. רק שאתה צריך לדעת כל פעם שההגדרה של המונח הזה הוא בהקשר של משנה מסוימת, ולא בהקשר של משנה אחרת. אתה תשאל אותי, אז מה לאמץ? איזו... מה? אלא מה? אז מה השאלה? כן, משהו שאין פה בעיה, נכון. אנחנו מספיק חכמים כדי לעשות ניתוח. כן? אנחנו מנתחים בשכל, כן. יכולת הניתוח של האדם זה כוח שכלי.
אז אם אני אומר שזה משהו שעכשיו מונח
לפניי
ואני שוקל
אם
יכול
אותו
או לא.
במצד
ההיגיון זה לא בריא.
אבל
יכול להיות,
כשאמרתי
ש...
יכול להיות שתעשה משהו שלא בריא. נכון. יגיד לך, שמע, זה מאוד מזיק לך, אבל אני רוצה את זה, מה?
איפה מתקבלת ההחלטה הזאת של לעשות משהו שלא בריא?
איפה מתקבלת ההחלטה לעשות משהו שלא בריא ברצון? המוח זה איבה. מחשבה? לא. כי המחשבה מספקת לי נתונים. אני יודע שהמאכל הזה בריא או לא בריא. עכשיו, האם אני אחליט להזיק לעצמי או שלא להזיק לעצמי? זאת החלטה ברצון. לא בשכל. או? יכול להיות, שמע, נכון, זה מזיק, אבל אני רוצה. יכול להיות, לא? תראה, אני רואה ככה מיליוני אנשים כל יום.
מעשנים.
מעשנים, דוגמה.
לא בנו, אלא ברצון.
נכון. הכוח המחליט הוא הרצון. טוב, ובכן, מה? הרצון הוא הבחירה החופשית, זה אותו הדבר. ממש זה הוא זה. טוב, אז בואו נקרא עכשיו שוב את דברי הרמב״ם. ודע שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, כמו שהסברתי לך, קדם הכוונה הניחו לפניך לפני זה את כל הכוחות והחלקים שלה, היא כך אומר, והשכל לה צורה. אגב, מעניין שבהלכות יסודי התורה הרמב״ם מכנה את הצורה בשם נפש, ואת הנפש פה הוא מכנה אותה בשם נשמה. הפוך מהמקובלים, שהמקובלים מכנים את החלק העליון בשם נשמה והחלק התחתון בשם נפש. אצל הרמב״ם זה הפוך, נשמה זה החלק התחתון והנפש זה החלק העליון, כפי שמופיע בתנ״ך. כלומר, הרמב״ם משתמש בסגנון התנ״כי. טוב, הלאה. וכשלא הגיע לה צורה, נגיד יש נפש, היא נשארה בלי השכלה, בלי להבין, בלי לדעת את האמת, יהיה כאילו מציאות ההכנה שבה לקבל הצורה היא לבטלה, וכאילו היא מציאות הבל. והוא אומרו, גם בלא דעת נפש לא טוב רצה לומר, זה פסוק במשלי פרק י' ת' פסוק ב', רצה לומר שמציאות הנפש שלא הגיעה אליה הצורה אבל תהיה נפש בלא דעת לא טוב. עכשיו נשאלת השאלה, מאיפה הרמב״ם לקח את כל זה? מאיפה הוא הגריל את זה? כן? החומר, הצורה, החלקים של הנפש, איפה לומדים את כל זה? אומר הרמב״ם, זה לא משנה עכשיו. למה? כי כאן אנחנו עסוקים במשהו מעשי, במסקנות המעשיות הנדרשות לפעולות, לעבודת המוסר. וכל היסוד התיאורטי שמאחורי זה, זה כהבדל שבין רפואה לבין פרמקולוגיה. כשאתה הולך לבית המרקחת ואתה מקבל תרופות, אתה לא שואל את הרוקח האם הוא יודע רפואה. זה בכלל לא משנה. הוא צריך לדעת קצת כמה נתונים, אבל הוא בעיקר צריך לדעת זה פועל בשביל זה וזה בשביל זה. כל המחקר שקדם לזה נעשה במקום אחר, במעבדות, במכוני מחקר וכדומה. לכן אומר הרמב״ם, אבל הדברים, כלומר הדיבורים על הצורה והחומר והשכלי והדעות כמה הן ואיך יגיעו אליהן, כלומר איך הגענו לכל המסקנות האלה, אין זה מקומם, ולא יצטרך במה שנרצה לדבר על המידות. כן, אני פה נותן לך הקדמה למסכת אבות, לא הקדמה לפילוסופיה. והוא יותר ראוי בספר הנבואה אשר זכרנו. מה זה ספר הנבואה אשר זכרנו? או אשר הזכרנו, כוונה? בפירוש המשנה, הרמב״ם במספר מקומות מדבר על שני ספרים שהוא מתכנן לכתוב. מה? הוא מדבר על שני ספרים שהוא מתכנן לכתוב. האחד נקרא ספר הנבואה, והשני נקרא ספר התאום, לבאר את אגדות חז"ל. בהקדמתו למורה הנבוכים כותב הרמב״ם את שני הספרים האלה שהודעתי לך שאני אכתוב, אני לא כתבתי. אבל עיקר מה שרציתי לומר נמצא בספר הזה, מורה הנבוכים, ומשם תוכל להשיג את הדברים. הוא גם מסביר מדוע הוא לא כתב אותם. אבל אומר, אז אגיד, כל הדברים האלה על החומר והצורה וכו', זה יותר ראוי בספר הנבואה, או יותר נכון בספר המורה נבוכים למעשה, אשר זכרנו. ובכן, אפסיק בזה הפרק ואתחיל באחר. כלומר, מה הבעיה? לא, הוא מספר לנו שהוא גמר את הפרק ושמכאן ואילך זאת התבוננות אחרת. כן, זה סגנון כתיבה של אותם הימים. כן, זה לא סגנון הכתיבה של היום. אז מה? למה הוא לא עושה את זה בכל הפרקים? לא, שהוא עושה את זה הרבה דווקא. הנה, צקל בסוף ההקדמה הוא אומר, בסוף ההקדמה הוא כותב, ואני אתחיל עתה לזכור הפרקים אשר ראיתי להקדימם הנה לפי כוונתי, והם שמונה פרקים. אתה רואה שהוא נתן כזה מן הקדמה. בסוף הפרק השני הוא כותב, וזה מה שרצינו לזוכרו בזה הפרק. בסוף השלישי הוא אומר, אך מלך לתרופות הנפשות כמו שספר בפרק הרביעי. אז מה אתה אומר לי שהוא לא כותב? בסוף הרביעי הוא כותב, פרק ארוך, וזהו שיעור מה שראינו שצריך בזה העניין. או זה, כן? ברור. בסוף הפרק החמישי הוא אומר, וזהו שיעור מה שראינו ראוי לזוכרו הנה לפי זאת ההקדמה. בסוף השישי, ולשונה מורה, וכבר נשלמה כוונת זה הפרק. ובסוף השביעי הוא כותב, וזה עניין אשר כיוונו לבאר בזה הפרק. ובסוף השמיני הוא כותב, וזהו כלל מה שכיוונו אליו בזה הפרק. הוא כבר הגיע העת לפסוק הדברים הנה. והתחיל בפירוש המסכת הזאת אשר ידענו לה אלו הפרקים. נו, אז מה אתה אומר? לא בכל הפרקים הוא כותב ככה? אתה רואה? שבסוף כל פרק הוא פרק, כפי סגנון המקובל באותה התקופה. אומרים, גמרתי ואני אתחיל. מה אתה אומר? הרב
רצה להספיק את כל הפרקים היום, ויורא הצלחת.
אתה רואה, כן, נכון. מה אתה אומר?
אתה אומר, נותן את הנפש, שלא הגיע אליה לצורה, אבל תנפש ביותר
הפרקים. כן, אז אני הסברתי, שהרמה אומר, שאם לא ישג, אם הנפש לא השיגה את הדעת, כלומר שהשכל לא חל בנפש, אז כל הנפש הזאת לא שווה גרוש, כאילו היא מציאות הבל, או מציאות ההכנה אשר בה, כן, ההכנה שיש לה לקבל את הצורה ההיא, ההכנה הזאת היא לבטלה. איך אפשר להגיע לאמת? הרי בשכלו של כל אדם יש מידע והנחות יסוד אחרות. לכל אחד יש מינון של רגש אחר, המשפיע בסמוי גם כן. תשובה, משתדלים. כמה שיותר, מחליפים דעות, לומדים אחד מהשני, ומתוך כך מתקרבים אל האמת. האמת עצמה זה הקדוש ברוך הוא, לכן אנחנו לא יכולים להשיג ממש. אבל להתקרב, אפשר, כן.
מה המינימום ההכרחי של השכל?
מה המינימום ההכרחי של השכל כדי שיהיה בעל משמעות? לפי הרמב״ם, זה קבלת 13 העיקרים של האמונה. בלי זה, לא שווה. לך הרמב״ם. טוב, עד כאן להיום.